אתם מאזינים ל-SBS בעברית. תודה מייקל. אנחנו עם כתבתנו דנה קרני שנמצאת בתל אביב. שלום דנה.
שלום דקל.
נתחיל עם סיכום חדשות השבוע בישראל. בשבוע שעבר דיברנו על התכנות לפיזור הכנסת, והשבוע זה אכן קרה. ביום רביעי עברה הצעת החוק בתמיכתם של 110 חברי כנסת. בואי נשמע את הקטע מתוך המליאה, בו יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מעדכן על תוצאות ההצבעה.
110 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק להתפזרות הכנסת ה-25 התשפ"ו 2026 של חבר הכנסת אופיר כץ וקבוצת חברי כנסת התקבלה ותעבור לוועדת הכנסת.
על אף שרוב עצום של חברי כנסת תמך בהצעה, אנחנו שומעות ברקע צעקות במליאה מיד לאחר ההכרזה. דנה, מה משמעות ההחלטה?
למרות הצעקות ששומעים ברקע, הצעת החוק של הקואליציה לפיזור הכנסת עברה בעצם ללא מתנגדים בקריאה טרומית. המליאה דנה גם במספר הצעות חוק נוספות לפיזור הכנסת שהוגשו על ידי האופוזיציה. הסיבה שאין מתלגדים זה משום שממילא בחירות מתקרבות והקואליציה מעדיפה להעלות הצעת חוק פיזור משלה כדי שהיא תוכל להשפיע יותר על תאריך בו יתקיימו הבחירות. מדובר בצעד בעיקר בעל משמעות סימבולית או צעד אחד בדרך לפיזור הכנסת. בשלב הבא ההצעה הזאת תועבר לוועדת הכנסת להכנה לקריאה ראשונה. בליכוד מבקשים למסמס את הדיון בוועדה כדי לדחות את מועד הבחירות. מועד קיום הבחירות בעצם נקבע במהלך דיוני ועדת הכנסת. נתניהו מעוניין לשמר את מועד הבחירות ב-27 באוקטובר, שהמפלגות החרדיות מעוניינות להקדים לספטמבר, כי אז תלמידי הישיבות נמצאים בחופש. לפי החוק, הכנסת צריכה להתפזר לפחות 90 ימים לפני הבחירות, ולכן כדי שהבחירות יתקיימו בראשון לספטמבר, הכנסת צריכה להתפזר עד הראשון ביוני. ההתארכות של הדיונים בוועדת הכנסת מעבר לתאריך הזה, תמנע את קיום הבחירות בספטמבר.
אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב ונראה מתי בפועל יהיה מועד הבחירות. נעבור לשר החינוך יואב קי, שלפי התקשורת הישראלית עצר את פרסום תוצאות בחינות המיצב. בריאיון לחדשות כאן 11 טענה רונית תירוש, מנכ"לית לשעבר של משרד החינוך, שהסיבה היא תוצאות נמוכות במיוחד.
כנראה כשהוא ראה את התוצאות המביכות הללו, הוא החליט פשוט לחסום את פרסום יתר הציונים, וזה מה שקרה בזמן שאגב הוא היה בליכודיאדה באילת. אני לא אומרת שהייתה לו תקופה קלה, בהחלט היו תנאים אובייקטיביים מאוד מאוד לא נוחים, אבל עדיין משרד החינוך תמיד צריך למצוא את הפתרונות הנכונים על מנת שהציונים והידע של התלמידים יישאר בסטנדרט המקובל.
דנה, מה אנחנו יודעות על תוצאות מבחני המיצב?
אז לפני 3 שבועות נחשפנו בישראל לתוצאות קשות של מבחני המיצב באנגלית, והשבוע חושף עמית סגל בחדשות 12 תוצאות מבחני המיצב במדעים, תוצאות נמוכות מאוד, שלפי הכתבה שר החינוך יואב קיש ניסה להסתיר, או יותר נכון, אסר להפיץ את המידע. על פי הנתונים, רק 3% מתלמידי ישראל בכיתה ט' עמדו בתוכנית הלימודים במדעים. 81% מהתלמידים לא היו קרובים בכלל לסף שקבע משרד החינוך. גם בגילאים האחרים ובמקצועות אחרים במצב עגום, בכיתות ו' ומקצוע מתמטיקה, רק 37% עמדו ברף של משרד החינוך בחומר הלימודים. באנגלית, 36% בלבד עמדו ברף של משרד החינוך בכיתות ו'. בכתבה ששודרה בשבוע שעבר בערוץ 12, בני נוער ישראלים התקשו לענות באנגלית על שאלות בסיסיות ביותר. במקרה אחד הכתבת מנסה לדבר עם תלמידה שלטענת אמה הוציאה 90 מבחינת הבגרות באנגלית, אבל הנערה הזאת לא הייתה מסוגלת לענות לכתבת משפט אחד שלם באנגלית. באחד הדיונים באולפן תוהה מגיש רפי רשף כיצד ההורים של בני הנוער הללו בכלל הרשו להם להתראיין לכתבה ולא התביישו להראות את היכולות הנמוכות.
ומה היו התגובות לתוצאות האלה?
אחת התגובות שזכתה לסיקור במספר גופי תקשורת בישראל היא של העיתונאית והאקטיביסטית לינוי בר גפן, שפרסמה שבוע פוסט ארוך ברשתות החברתיות, בו היא מסבירה למה היא מתכוונת להוציא את בנה בן ה-11 בשנה הבאה ממערכת החינוך ולהעביר אותו לחינוך ביתי. היא שיתפה שבשנים האחרונות היא הפחיתה בהדרגה את הנוכחות שלו במערכת החינוך. מומחי חינוך שונים בישראל מסבירים השבוע את הכישלון בראש ובראשונה במחסור בתקציבים למערכת החינוך, עומס יתר במספר התלמידים בכיתות, שזה עד 40 תלמידים בכיתה, מחסור במורים שקשור למחסור בתקציבים ולמשכורות הנמוכות. בישראל קיימת גם בעיית לימודי הליבה בחינוך החרדי, או אי קיומם של לימודים כאלה של אנגלית ומדעים, וגם הקורונה והמלחמה מתמשכת שיבשו מאוד את רציפות הלמידה בישראל, ולא מסייעים לתלמידים להשלים את הפערים מול מדינות ה-OECD.
בהחלט, אנחנו נעבור לסערה אחרת שעורר סרטון שהפיץ השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר השבוע גם כאן באוסטרליה. הסרטון צולם במהלך ביקור של השר במתקן המעצר באשדוד, שם מוחזקים פעילי המשט מטורקיה שניסו להגיע לעזה. דנה, את יכולה לתת לנו קצת רקע על המשט הזה?
אז השבוע התקרב לחופי ישראל עוד משט של פעילי הסברה וסיוע פרו-פלסטינים, הפעם משט שיוצא מטורקיה ומאורגן על ידי מי שארגנו בעבר את משט המאבי מרמרה ב-2010, בהם ארגון ה-IHH שבחלק ממדינות העולם מוכר כארגון טרור טורקי. בישראל חששו מאוד מהמשט הזה בגלל האופן העלים שבו הוא הסתיים ב-2010, אבל הפעם המעצר בלב ים עובר בשקט יחסי וכמעט ללא כותרות או עניין תקשורתי.
ואז השר בן גביר מפרסם סרטונים מנמל אשדוד, בו רואים אותו מסתובב בין משתתפי המשט העצורים עם דגל ישראל ביד, מוקף מבטחים ומדבר למצלמה. בואי נשמע קטע מתוך הסרטון.
הם באו עם הרבה גאווה, כגיבורים גדולים. תראי איך הם נראים עכשיו, תסתכלי. לא גיבורים ולא כלום, תומכי טרור. אני אומר לראש הממשלה נתניהו, תן לי אותם לעוד הרבה הרבה זמן. תן לנו אותם בבתי הכלא של המחבלים, ככה זה צריך לראות.
דנה, תוכלי לספר לנו עוד על השתלשלות האירועים במקום?
למי שלא ראה, השר מתגאה בהתאכזרות, התעללות והשפלה לכאורה של העצורים מהרגע שהם מגיעים לנמל אשדוד ביום רביעי בבוקר. השר כאמור מסתובב עם דגל ישראל בין משתתפי המשט העצורים, כשהם מזוקים בידיהם על הברכיים, עם הראש שלהם על הרצפה, הם מוחזקים במטבוחת לחץ שלא ברור כמה זמן הם מוחזקים בה, ומשמיעים להם את המנון התקווה בלופ. באחד משני סרטונים של לשכת השר עצמו מפיצה, אחת מפעילות המשט קוראת לעבר השר פרי פלסטיין, ושוטרים או סוערים מורידים אותה בכוח לרצפה ובאלימות, וצוקים עליה שקט שקט, והשר בן גביר אומר להם, עבודה טובה. הסרטונים האלו עולים מיד לכותרות בכל העולם, מסוכרים בהרחבה ומציירים תמונה אולי לא מדויקת של איך ישראל נוהגת באסירים.
ואיך הגיבו לסיפור הזה בארץ?
בישראל מגדירים את הסרטונים הללו שהפיץ השר לביטחון לאומי כפיגוע הסברתי. בארץ התגובות מאוד קשות, שר החוץ גדעון סער ממהר להתנער מהמעשים הללו, הוא אומר לבן גביר בפוסט שהוא מעלה לרשתות החברתיות, גרמת ביודעין נזק למדינה במופע המחפיר הזה ולא בפעם הראשונה, והוא ממשיך ואומר שזה לא הפנים של ישראל. ראש הממשלה נתניהו מתנער גם הוא ממעשיו של בן גביר, אם כי באופן מינורי משהו, בהודעה שיוצאת מלשכתו בעברית ובאנגלית הוא אומר שלישראל יש זכות למנוע ממשטים פרובוקטיביים להגיע לישראל, ואם זאת האופן שבו נהג השר בן גביר אינו עולה בקנה אחד עם הערכים והנורמות של מדינת ישראל. ראש מטה ההסברה האזרחי של ישראל, אליאב וטיטו, מגנה גם הוא בחריפות. הוא קורא לזה פיגוע הסברתי ממדרגה ראשונה, טוען שהשר מחלק נשק תודעתי לאויבים של ישראל, ומייצר את חומרי התעמולה הטובים ביותר שחמאס ותומכיו יכלו רק לחלום עליהם. גם באולפני החדשות מדגישים שעד אותו רגע הפלוטילה הזאת כמעט לא קיבלה התייחסות בתקשורת הבינלאומית, שזה הדבר שפעילי המשט הכי ביקשו, והשר בעצם סייע להם. למחרת היום, בניגוד לרצונו של בן גביר, פעילי המשט כולם מועלים על טיסות ומגורשים מהארץ, התוצאה הסופית נזק הסברתי ודיפלומטי חמור לישראל. למעלה מ-10 מדינות באירופה ובקנדה מזמנות שגרירים הישראלים לשיחות נזיפה, חלק ממדינות אירופה גם שוקלות צעדים נגד השר בן גביר.
נציין שגם כאן שגרי ישראל באוסטרליה הלל ניומן זומן לשיחה עם שרת החוץ פני וונג. במקביל דווח השבוע בתקשורת הישראלית שבבית הדין הבינלאומי בהג שוקלים להוציא צו מעצר נגד השר בן גביר וגם נגד שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. זו לא הפעם הראשונה שבית המשפט הבינלאומי מוציא צווי מעצר נגד פוליטיקאים ישראלים. מה העילה הפעם לצווים?
אז אתר החדשות מידליסט אי חשף את הכוונה להוציא צווי מעצר נגד שר האוצר הישראלי בצלאל סמוטריץ' בגין אפרטהייד, פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות שבוצעו נגד פלסטינים בגדה המערבית. אם צווי המעצר יאושרו, זאת תהיה הפעם הראשונה בבית המשפט הבינלאומי יוציא צו מעצר בשל פשע של אפרטהייד. לפי הדיווחים באתר, העותרים מתכוונים להגיש בקשה דומה גם נגד השר בן גביר, אך בשלב זה הבקשה לצווי המעצר נגדו טרם הוגשו לשופטים, וזה עוד קודם לאירועי הפלוטילה. סמוטריץ' בתגובה כינס השבוע מסיבת עיתונאים, בה אמר שהוצאת צווי המעצר נגד מדינאים ישראלים היא הכרזת מלחמה, ומול הכרזת מלחמה הוא מתכוון להשיב מלחמה, והמטרה הראשונה שסמוטריץ' מסמן שתותקף כהגדרתו היא פינוי חאן אל-אחמר.
אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב גם אחרי זה, ועם מה נסיים השבוע, דנה?
טוב, זו ההזדמנות האחרונה שלנו להזכיר את האירוויזיון עד שנה הבאה, אז קודם כל נציין שישראל חגגה את הזכייה של נועם בטן במקום השני, כאילו הוא זכה במקום הראשון. אחרי כל החרמות והדיונים סביב ההשתתפות של ישראל בתחרות, מקום שמיני בדירוג השופטים נתפס כמפתיע מאוד בישראל, שבשנים האחרונות דורגה נמוך יחסית בהצבעות השופטים. בישראל נראה כי נשמור לרווחה שלא יצטרכו להתמודד עם הצורך לארח את התחרות על כל המשתמע מכך, כולל דיונים חדשים מי יגיע ומי יחרים, ואיך הגדירו את זה הפרשנים של כאן 11 ברגע שבולגריה טיפסה מעל ישראל בנקודות, הם צעקו איזה הפסד פנטסטי. למי שלא שם לב אגב, צוות השופטים הישראלי נתן את הטוס פועה שלו לאוסטרליה. יכול להיות שמה שתרם לזה זה קטע מכתבתו של בן לואיס ב-SBS, ששודרה פה בערוצים הישראלים יום לפני התחרות, ובאה נציגה האוסטרלית דלתה גודרם, שנשאלה על השתתפות ישראל בתחרות, דיברה על מוזיקה כמקום מרפא ומחבר, ובניגוד לאחרים שקראו לחרם הוא התחמקו מלענות, ובישראל זה נתפס מאוד מאוד בסיוב. לסיום, יש המון פרודיות על השיר מישל, ממצא לכם לחפש את זו של ארץ נהדרת, אבל לסיים דווקא עם המחאה המשעשעת של האקדמיה ללשון עברית, שפרסמה את הגרסה העברית למישל, הלא היא מיכל. מיכל, זו חיבה חולנית, על אתה קטלנית, אין חולך אותי שולל, את שיעה המונית, בחורה דימונית, אני לא מסוגל, או מיכל.
אכן משעשע, תודה רבה דנה.
בכיף דקל, שיהיה לנו שבוע טוב.
סמנו לייק, שתפו והגיבו, עקבו אחרי SBS Hebrew בפייסבוק.